ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז רק כמה מילים על שבועות. אז רק נדמה לי שכל מה שדיברנו היום זה בעצם חג השבועות. אני אסביר מה שאני מתכוון. מה אני מתכוון? אני שואל אתכם שאלה, על מה אנחנו חוגגים יום שניתנה בו תורה, כזה חג גדול? מה אנחנו חוגגים? שקיבלנו את ארון הספרים היהודי?
היום הזה נהיית לעם.
מה?
היום הזה נהיית לעם.
ממש לא.
בפסח.
לא, או בפסח, או בזין באדר. הפסוק הזה שאתה ציטטת, זה נאמר בערבות מואב, ביום שהתורה נחתמה ונמסרה לנו. אז מה זה קשור בכלל לו' בסיוון? אין שום קשר לתורה ו' בסיוון.
אבל הר סיני.
נו, יפה מאוד. אז למה מעמד הר סיני מוגדר כיום יום מתן תורתנו? למה אתה קורא לזה תורתנו? תגיד, יום התגלות אלוקים עלינו.
זה הפוטנציאל, לקבל את התורה דרך זה.
אז בגלל שעשו לך טקס גדול לקבל את התורה במשך 40 שנה במדבר, אז אתה מתמקד ביום מתן תורתנו? מה הייחודיות ביום הזה? כיוון שקיבלת איזה סוד כללות של כל התורה, אז עכשיו אתה עושה חגיגה?
כשהיינו בדרגה שלפני החטא, מבחינה רוחנית, אולי בגלל זה כאילו זה...
יפה, יפה, אתה מתחיל טוב. כן. מה זה? יפה. אז אני רוצה להגיד בקיצור נמרץ, פעמיים בהיסטוריה, מתי לדעתכם חידה, מתי היה פעם ראשונה מעמד הר סיני, מתן תורה ראשון בהיסטוריה? יפה, אדם הראשון. אני חושב שזה מה שחזל רומזים, יום השישי ויחולו השמיים וארץ. חזל אומרים שיום השישי זה יום ו' בסיוון. אמנם שם הגמרא אומרת שתנאי הקדוש ברוך הוא יתנאי עם העולם, אבל יש אותכם שאלה, האם ייתכן שקרו יתנאי עם העולם שישראל יקבלו ו' בסיוון 2448 לבריאת העולם? מה עם תוכנית אדם הראשון? וכי הקדוש ברוך הוא את זה חס ושלום דילג על אדם הראשון? ברור שהייתה לו אופציה לאכול מצח חיים ולחיות לעולם, אלא ודאי רמוז בזה שתי התוכניות. יום השישי, ביום השישי הראשון שאדם הראשון נברא, היה מעמד הר סיני הראשון, מתן תורה הראשון. איך היה נראה מתן תורה הראשון? איך, אם הייתם רוצים להגדיר מהי התורה לפי פרשת בראשית, תגידו לי הגדרה. עוד מילה, עוד מילה. עץ החיים, יפה מאוד שלום אומר. עץ החיים, זו ההגדרה של התורה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. עץ חיים. האדם הראשון היה לו מאוד ברור מהי התורה. הוא לא התבלבל וחשב שהתורה זה איזשהו ארון ספרים עם תכנים שצריכים ללמוד ולהתייגע. והוא ידע, התורה היא עץ חיים, עץ שסגולתו ואכל וחי לעולם, להידבק בשלם, במוחלט, על ידי סדרים פיזיים גבוליים, שעל ידם אדם דבק, על ידי מצווה אלוקית הוא דבק במצווה עצמו, בשלם בעצמו, כל מה שלמדנו בדרך השם. אז זה היה ברור אצל אדם הראשון. מתי זה הופיע פעם שנייה? פעם שנייה אחרי שאדם הראשון כשל, אז כמו שנלמד בעזרת השם בחלק שני פרק רביעי, שלקח 2000 שנים של תוהו עד שהקדוש ברוך הוא מצא את אברהם אבינו, שהוא וזרו יהיו אתם קרואים אדם, אתם ראויים להיקרא במעלה האמיתית של אדם הראשון קודם החטא. ואז אחרי 400 שנה של גלות מצרים, כעת הם מגיעים אל היעד הזה. ושימו לב, פעם שנייה, איך התורה הייתה נראית לעם ישראל לפני שהם חטאו. שימו לב, הנקודה פה מאוד עמוקה, כי מי שלא יעמוד עליה, אני חושב שהוא לא יוכל לשמוח שמחה אמיתית ושמחת עצרת. מי שתופס את התורה בדרגה של אחר החטא, ולא מבין שהיא קיבלה אופי חדש מסיבה מאוד מוגדרת, אבל האמת היא שבהגדרה הפנימית שלה היא לא השתנתה ונשארה בדרגה של קודם החטא, אז זה לא התורה שעליה הוא חוגג. יום מתן תורתנו זה היום היחיד בהיסטוריה שאנחנו כאומה זוכרים שהתורה נתגלתה עלינו באופי האמיתי שלה, לפני שהיא קיבלה שינוי צורה. איך היא? שימו לב, עם ישראל במעמד הר סיני, הם שני פסוקים, כי שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך למין היום אשר שם אלוקים אדם על הארץ ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמו, מה? השמע עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה, ויחי. ויחי זה עץ החיים. זכינו לאכול מעץ החיים, כלומר, גוף ונשמה השיגו אומה שלמה, השיגה דרגת נבואה בדרגה הגבוהה ביותר, ונשארו חיים בגופם, כמו מצב התחייה. זה המצב שהם קיבלו את התורה בשלמותה. ומשה רבינו אומר לנו, על אותו יום, פנים בפנים דיבר השם עמכם מתוך האש, אנוכי עומד ביניכם ובין השם, להגיד לכם את דבר השם, הוא מתנצל משה, למה אני עומד פה בכלל באמצע? למה אתם לא מקבלים את התורה בדרגה האמיתית שלה? כי הראתם מפני האש. אתם חששתם.
כתוב היטיבו ככל שדיבר.
קושייה, קודם כל נשמע מה שהוא אומר, ותקרבון אליי כולכן ותאמרון, אין הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו, ודבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. מתי הם ראו את זה? בשתי הדיברות הראשונות. אחרי מהדיברה השלישית הם כבר, הם באים למשה רבינו לבקש שהוא ידבר, שהוא יעמוד באמצע. אז בשתי הדיברות הראשונות, היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי, היינו דרגת נבואת משה. פנים בפנים בשתי דיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה שמענו. מסביר הרמב״ם, אין הבדל בינינו למשה, בין משה רבינו, ביחס לשתי דיברות ראשונות, כי אנחנו עמדנו באותה מציאות. אז אם כן, יוצא דבר מופלא ביותר, שהיום הזה, שימו לב, היום המיוחד, יום מתן תורתנו, זה לא היום שבו קיבלנו את נתוני התורה, שהתורה קיבלנו 40 שנה עד חתימתה בערבות מואב. מה זה קשור? קיבלנו חלק לפני, חלק הרוב אחרי. אז מה זה יום מתן תורתנו? זה יום שהתורה נתגלתה בשלמותה, באופי האמיתי שלה. עכשיו אני רוצה רק לסיים בדבר אחד. אנחנו... מה זה?
מה הנתונים של התורה אני יודע, ומה התורה שלי שהתגלה?
מהי התורה באמת? התורה באמת היא דרגת הלוחות ראשונים, שהזוהר אומר שזה דרגת עץ החיים. אם עם ישראל מקבל לידיו את הלוחות הראשונים, זה היה ולקח מעץ החיים ואכל וחי לעולם. בעצם עם ישראל שמחזיק לוחות ראשונים זה חירות ממלאך המוות, אל תקריא חירות על הלוחות אלא חירות. העולם הגיע לשלמותו, שחומר נמצא מתלווה להרה נשמתית לנצח, אין בו יותר שליטה של רע, והוא דבק באלוקים חיים, שזה הטוב האמיתי, אז תתענג על השם. מצב הנצח, מצב העולם הבא, עד כמה שאנחנו יכולים להגדיר את הדברים, אפילו שעין לא ראתה. רגע, רגע, יפה, שאלה טובה.
או שגם העם לא היה בדרגה שהיה מסוגל לקבל את זה?
זה הנידון שכאן נפתח. האם באמת, באמת, מה שבתחילה משה רבינו ביקש בשם עם ישראל, הרי בתחילה התוכנית הייתה שבכלל הכל יהיה באמצעות משה. אחר כך משה בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אבל עם ישראל, וישב משה דברי עם אל השם, רצוננו לראות את מלכנו. הם רוצים להשיג את הדברים בעצמם, עין בעין. הם לא רוצים לקבל את הדברים על ידי דרגת מיצוע. כמו ממש הדרגה שכולנו עתידים להגיע לאלף השביעי, הם ביקשו להגיע לזה ביום מתן תורה. הם רצו מיד מיד להשיג. הקדוש ברוך הוא אומר, אם כן, לך וקידשת. אם באמת הם רוצים, הם צריכים להתקדש. זה נבואת משה, זה דרגה אחרת, אל תקרבו אל אישה. משה רבינו כבר אין לו, הוא מתעלם מן החומר. אז אם אתם רוצים, ננסה. הם מנסים, שתי דיברות ראשונות, הם באמת זה עובר, דיברה השלישית כבר מרימים את הידיים. ואז משה רבינו כל כך מצטער, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תצטער, היטיבו כל אשר דיברו. האם פירוש הדבר שזה היה רק לאור בבקשתם, או שזה היה יזום כבאמת, כמו שמשתמע בדברי הגרא, שכל מציאותנו עד היום הזה עומדת בזכות שתי הנשיקות האלה, אנוכי ולא יהיה, שבאמת ישקן עם נשיקות פיו, שזה נותן לנו את כל הקשר הנשמתי שלנו אל השלמות האלוקית. אז צריכים להגיד, אני לא, אין לי הכרעה ברורה, כי יש דיון איך נראה בחזל, האם זה באמת היטיבו כל אשר דיברו, הם צודקים, או שהכוונה היא המציאות נמצאת כאן במקום הזה. זה מה שכאן העולם עומד, אי אפשר להקדים את המאוחר. בכל אופן, נחזור לעניין שלנו. אז שימו לב, התורה באמת מהי? שימו לב, אני רוצה לסיים רק דבר אחד. יש לנו שתי מצוות עשה דאורייתא, שאבא מצווה להעביר מסר אמוני לבן שלו. מצווה אחת, אני מקווה שזכינו לקיים בליל הסדר, והתורה ארבע פעמים מדברת על והגדת לבנך ביום ההוא, והיא דואגת שכל בן, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, שכל בן יקבל את המסר הזה לפי כוחו, חכם, עד הרשע אפילו צריך גם לקבל את המסר, להקות את שיניו. כל אחד צריך לדעת שהעולם נשלט תחת סיפור יציאת מצרים. טוב, עכשיו יש לנו עוד מצווה, אבל הרבה יותר חמורה. ביציאת מצרים כתוב יגדת לבנך, לא כתוב ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. שימו לב, מה זה את הדברים אשר ראו עיניך? אומר הרמח"ל, מה שכתוב, אין הראנו השם אלוקינו את כבודו ואת גודלו. כלומר, מצוות עשה חמורה מאוד, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לבני השם אלוקיך בחורב. מה להעביר לילד? שימו לב, אם אנחנו ניקח את זה כחזל בכוח הדרש, כללו בזה שאסור לאדם לשכוח דבר אחד משנתו, אבל אסור להוציא את הדברים מפשטם. בפשט זה ודאי לא הכוונה, היא שכל תיזהר לו לשכוח דבר אחד מן התורה. א', מה זה קשור והודעתם לבניך? אז יש כאן שני דברים. אתה אל תשכח את מה שלמדת, ותודיע לבנים, תלמד אותם דברי תורה. זה בדרך דרש. בדרך הפשט זה הולך על יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אתה חייב להודיע לבנים את אשר ראו עיניך. את אותה השגה, את אופי התורה באמת. ילד יהודי נכנס והוא לומד תורה, אז מה הוא קולט? מהי התורה באמת? הוא אומר, התורה היא קשה, כבדה, ספר מאוד קשה, מורכב, סוגיות קשות. יש כזו מצווה שצריכים להגות ולעמול, ואומרים לו כל מיני... הכל... אבל הוא אומר, אז מה? אז הוא מתבלבל, אז הוא אומר, בעצם העולם נברא חס ושלום, איפה טוב השם? איפה השלמות האלוקית מופיעה? זאת תורה? תורה היא אמורה לייצג את הקדוש ברוך הוא, הדבר אין טוב אל התורה, גדולה תורה שתן חיים ללומדיה. אז הוא אומר, אני לא רואה פה חיים, אני רואה פה ההפך חס ושלום, קושי, עמל, יגיעה. אז מה, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, אני מחמיר איתך מאוד מאוד בעזרה חמורה, אל תשכח איך אני באמת התגליתי עליכם כאומה שלמה. אדם הראשון קודם אחרי, תיקח לך הרבה זמן עד שתלמד ברמחה להבין שהתוכנית התחילה אז, אבל סיפור יציאת מצרים זו היסטוריה, ואתה חייב לספר להגיד לו, אתה יודע מי התורה? זו התורה. כמו שהוא הופיע במעמד הר סיני לפני שנסוגנו. היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. כל מה שאחר כך התורה נתגלגלה ונתלבשה בכל מיני לבושים, זה רק מסיבת החטאים שהרג עבר וסיבך את הדברים, והיום אנחנו נמצאים בעבודה מאולצת כדי להחזיר את הדברים למקומם. אנחנו כל היום, כלשון הזוהר, אנחנו מנסים להתיר את סבך הקשרים שהרע סיבך את אורות התורה, ואנחנו באמת מלבנים את ההלכה מתוך עמל וקושי, אבל זה בדיעבד, וכל זה לא התורה באמת. התורה באמת היא עץ חיים למחזיקים בה, כמו שהיא נתגלתה בהר סיני, ואנחנו חביב עלינו לעסוק בה גם במצב של במחשכים מושבני כמתי עולם, כי אנחנו יודעים שאנחנו קשורים במערכת שנתגלתה בהר סיני. זו התפיסה הזאת, היא התפיסה היחידה שמאפשרת לסמוח בחג עצרת. מי שתופס את התורה במובן המאוחר שלה, אז הוא ישאל, אני רואה פה חוקים ומשפטים, מה פתאום לסמוח? מה יגידו לו? אבל בסוף זה יביא, נרקוד בסוף. אז מה אתה רוצה, מה זה? לא, היום שמחים יום מתן תורתנו. היום זה היום שהתורה הופיעה בדרגת השכר שלה, לא בדרגת העבודה שלה. התורה היא בעצם עולם השכר, היא בכלל לא עולם העבודה. זה שהיא צריכה לעבור את שלב עולם העבודה, זה בגלל תהליכים שהיא צריכה להופיע אלינו, כי אנחנו לא ראויים מספיק לזכות לשלמות הזו. אז הקדוש ברוך הוא מאוד מקפיד שלא נזייף את הגדר התורה. אני רק אסיים בדבר אחד, שאני חושב שזו אמירה, אני חושב שהיא קרובה לאמת. רבי יהושע בן לוי אומר במשנה במסכת אבות, בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב מחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. ואני שואל אתכם שאלה, תגידו לי, אדם שנוסע בשבת הוא מעליב את התורה? הוא לא מעליב את התורה. אדם שנוסע באדום ומעליב את השופט, יש חוק, אתה לא רוצה, אז בסוף קח סיכונים, קח. מה זה קשור? מה זה אלבון? מה זה אלבונה של תורה? שוטה, מי שלא רוצה לקיים את חוקי האלוקים, סתם טיפש. מה זה אלבונה של תורה? תשימו לב, אלבון זה רק ביחס לערך, לערך הכבוד, לגילוי הכבוד שלה. אז הגר"א אומר, הוא מסביר את זה כך, הוא אומר שיודעים גודל שכרה ולא רודפים אחריה. מה הגר"א מתכוון? איפה יודעים גודל שכרה? אז הוא אומר, כל התנ"ך צועק את גודל שכרה. כי טוב שכרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה, כל חפציך לא ישבו בה. הגר"א דיבר ליהודי סביר שלומד ספר משלי, הוא אומר, תראה, אתה לא שמעת שהתורה היא מעבר לכל מושג גבולי, אז למה? פה אתה כבר לא, זה כבר אלבון, שאתה נראה בכלל לא מעריך את הדבר, כי דבר השם בזה. זה כבר חיסרון בערך. יש אדם שבא ואומר, אני מאוד מעריך, אבל כשלתי, אני עייף, התמודדות, אבל בתנאי שאתה מעריך את הדברים. אני רוצה להוסיף על דברי הגר"א ברשותכם תוספת אחת קטנה. הגר"א מדבר על מציאות כבר מתוקנת, שאדם יודע את ערכה של תורה, והוא לא מספיק מתייחס לערך הזה. יש עוד מצב יותר גרוע, אדם שאפילו את הערך לא יודע, זה מצב עוד יותר קשה. אומר, למה בת קול יוצאת מאר חורב? למה היא לא יוצאת מן השמיים? דרך כלל בת קול נשמע יוצאת מהשמיים, למה מאר חורב? כי באר חורב, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, זה המדד לערכה של תורה. מי שתופס את התורה בערך האמיתי שלה, זה רק מי ששומע את הבת קול שיוצאת מאר חורב. תסתכל לפרשת ואתחנן ותראה מהי התורה. מי שנותן לה פרשנות חדשה כספר השכלתי, כספר מאוד מחדד, כספר מאוד מחנך, כספר מאוד, אוי לבריות מלבונה של תורה. זו לא התורה האמיתית. התורה הזאת היא לא נותנת את הערך האמיתי שלה. רק מי שתופס את התורה בתפיסת אר חורב, שבאמת התפיסה הזאת הייתה יום אשר עמדת, שבאמת היה יום המיוחד הזה שהתורה הופיעה בדרגת פנים בפנים, הוא יכול להעריך את הדברים נכון, הוא יכול באמת לתת כבוד. וזה נפקמינה למעשה, הרמח"ל אומר בדרך השם, בחלק ד', שכפי שיעור הכבוד והאמורה שאדם נותן לתורה, ככה התורה חלה בו. זה המדד. למה זה המדד? כי אם אדם תופס את התורה לא באלוקיות שלה, אלא בחיצוניות שלה, אז הוא נשאר דבק בחיצוניות. אם אדם יושב באימה ורטט וזיע וירא עם וינו ויעמדו מרחוק, כי הייתה שם הופעה אלוקית, מעמד הר סיני, שלא נתבלבל, זה לא היה טקס. נשאל, למה צריך את כל המעמד הזה? שהקדוש ברוך הוא יוריד את התורה מן השמיים בלי הרעש הגדול שהיה מסביב. אז אדם יכול לטעות ולהגיד, זה הטקס להרשים, שלא נשכח, ושהדברים יחרטו על הלב. רבותיי, זה לא נכון, זו טעות. כאילו עם ישראל לא היה חוטא, מצב הר סיני היה נשאר לנצח, עולם שלם כנוע בפני הגילוי האלוקי. זה לא טקס במקרה, זה טקס אמיתי. כך נראה עולם שאלוקות שוכנת בו.
מה?
הנסיגה הראשונה והנסיגה השנייה. הנסיגה הראשונה זה ותקרבון אליי כולכם, והנסיגה השנייה הייתה מאז שחטאנו בחטא העגל.
ארבעים
יום, נכון? כל 40 יום הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. חז"ל אומרים, בואו ראה מה כוחה של עבירה. שלפני שחטאו ישראל, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל בני ישראל. ואחרי שחטאו, אפילו בפניו של משה רבינו אינם יכולים להביט. זה בעצם ירידת המין האנושי, שכבר הקשר בין גוף לנשמה כבר לא יכול להגיע בשלמות עד התחייה.
אז מה אנחנו בשבועות? אנחנו בעצם מזכירים לעצמנו מה הערכה של תורה?
כן. חג השבועות זה לא יום שאנחנו שמחים בתורה שאנחנו לומדים. שמחים בערך האמיתי שלה, שזה יום שניתנה בו תורה. מה זה אלמלא, כבר אני שואל, מה זה אלמלא היו יום כמה יוסי איקה בשוקה? תגידו לי. צאו לרחוב ותגידו לי. מה ההבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ? זה צועק כשור וחמור, אומר הרמב״ם, וזה מדבר בעדינות. זה אוכל יפה וזה יושב ואוכל ככה לאפה. נו, אז זה מה שבשביל זה אני עושה חג גדול ושוחט עגלה טילטה? בסדר, נלך לאיזה קורס ונהיה נורא נימוסיים, אקסלוסיביים. טעות. רשי מיד מרגיש, רשי אומר, רשי לא אומר שתלמיד חכם יותר מעודן. יכול להיות שיש השפעה תורנית על זה. אומר, למדתי תורה ונתרוממתי, אני שייך אל רוממות התורה, אל הערך האלוקי שבה. אם זה לא קשור למערכת הזאת, אז אני נשאר בעולם הגבולי, יותר, פחות. לא, זה לא חג עצרת. חג עצרת זה רק מי שמבין שאנחנו זכינו להשיג את הדבקות באלוקים חיים, ונשארנו, וזה מראה לנו את ה, את ה, את הצפי שלנו. מה? אבל לתת לזה תוקף. חיבור לקדוש ברוך הוא כולם אומרים, גם העודים מדברים. אתה צריך לדבר על תוקף אמיתי. להגיד, מה זה חיבור? היסטוריה. מישהו ישאל אותך, עוד אף אחד לא חזר מהעולם הבא, תגיד לו, אנחנו כולנו חזרנו משם. עם שלם היה בדרגת העולם הבא. בערך אלף השישי. עוד לא הגענו לאלף השביעי, אבל בערך אלף השישי כולנו היינו בעולם הבא. עם שלם שמעיד, ששמענו כל אלוקים ויחי, זה נקרא עולם הבא. גוף ונשמה לנצח. מה רצית לשאול?
בחטא העגל.
כן.
זה נראה שזה החטא שבא מפגים המסלב, זה לא איזה משהו חיצורי שפיתה אותם, לא כמו הדרוי.
קושיה. אתה שואל למה לא הגיע נחש עוד פעם לפתות מבחוץ?
כן, זה נראה אותי עליהם.
שאלה יפה. שאלה יפה. מה? אולי. אולי הרב רב היה שלי אחד, נציג הנחש. שאלה יפה, אבל זה דיון בפני עצמו. כן.
מה עם חכם עדיף
מיידי? נו, אז מה אתה שואל?
מילי ישראל
הגיעו
למעלת
נבואה, אז לכאורה
זה יותר, אבל זה
של
יותר מתורה, מתורה
שמתגלת לנו. יפה. אז איך שלא יהיה השאלה הזאת? שואל סתם, מאמר חז"ל, מה זה חכם עדיף מנביא? הרי כולנו יודעים שנביא זה תכלית המין האנושי להגיע לנבואת, באלף השביעי כולנו נגיע לנבואת משה, באלף השישי נגיע לדרגת שאר הנביאים, אבל כולנו יודעים שהמטרה היא אשפוך רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם. מי ייתן והיו כולם השם נביאים, כי ייתן השם את רוחו עליהם. אז שואל, אז אם כן, אז מה זה חכם עדיף מנביא?
בחידוש הלכות בתורה, חדל מתכוון.
ומה?
שחכם יכול ונביא לא יכול. רק מתוך חוכמה, לא מתוך נבואה.
אז זה בהבחנה, זה פשיטה, זה בהבחנה מאוד שבעוד, מאוד מסוימת. שלחכם יש את הגבולות, התורה נועד, הוא מקבל את זה בכללים התורניים של מסורת תורה שבעל פה. והנביא מקבל השראה אלוקית בשביל השגה. אז זה לא, לכאורה, אם זה בכלל לא עומד באותה קומה. כמו, אז אפשר להגיד, חכם עדיף מנביא בהבחנה של גופי תורה, ונביא עדיף מחכם בהבחנה אחרת. אז למה חכם, רק חכם עדיף מנביא? אבל ברור שהכוונה היא, אני אומר את זה בשם הגר"א, שהכוונה היא חכם עדיף מנביא, הכוונה היא, בתוך הנבואה יש דבר שנקרא חוכמה. איך אתה מתרגם את הנבואה? איך אתה לומד את מראה הנבואה? שם יש גם כלים של חוכמה. הנבואה היא מורכבת גם, יש חוכמה ובינה. הנבואה נמצאת בבינה, והחוכמה נמצאת בשורש יותר עליון, שבסוף הנביא צריך להשתמש בכלי של החוכמה שבבינה. וזה חז"ל רמזו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.